הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ושל 103 FM. אני אודי סגל, לצידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן. אהלן לימור. תראי, אחד הדברים שאנחנו כבר מדברים עליהם כבר בפרקים הקודמים וגם מדבר בפרקים עתידיים, זה בעצם המשולש הזה של הקשישים, הזקנים והילדים שמבינים את הצורך, ואז החיבור שלהם בעצם למארג הסיעוד. ו... היום אנחנו ננסה להביא את הצלילה פנימה לתוך העניין הזה, באמצעות חוויות של אנשים שמתעסקים בזה. אלי סניר, שלום אלי.
שלום.
ותודה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. וליאת בסלי, שהיא מנהלת סניף מתן בחולון.
היי יהודי, היי למורי.
אנחנו נדבר איתכם קצת על תוכנית השידוכים, שחברות הסיעוד וחברת מתן מפעילה, ובעצם חברת שידוכים שמשדחת זקנים, למטפלים, לילדים, זה בעצם שידוך משולש, נכון? זה לא, זה הרבה יותר מורכב. אז מתחילים?
נכון מאוד.
אז נתחיל קודם כל עם המשדחת, דווקא איתך, ולהגיד שזה בעצם, זה המורכבות, נכון? שיש יותר, יש יותר משתי צלעות במשולש הזה של השידוך.
נכון, אז זו בהחלט המורכבות. זה מתחיל עוד קצת קודם, בלהודות שאני צריך עזרה. ואלי תכף ישתף אותנו, כי באמת... מתי ההורה מבין שהוא זקוק לעזרה, ואז זה מתחלק ככה לילדים שמבינים שזהו, הגיע הזמן, ויש גם את הילדים שאומרים, לא, אנחנו, זה עדיין לא הזמן, וכל המשולש הזה הוא מאוד מורכב, ולמשולש הזה נכנסת חברת הסיעוד, וגם פה יש את המטפלת, ויש את הסניף שליאת מנהלת את הסניף שלנו, ובאמת נמצאת שם, ויש פה ככה מערכת יחסים מאוד מורכבת, שנשמע עליה בפרק הזה.
אז אלי, תספר לנו קצת על עצמך, אלי סניר, תספר טיפה עליך.
יש לי אישה עם ילדים גדולים, בן שיצא עכשיו מעזה, שסיים תקופה ארוכה.
טוב מאוד.
ככה לילות בלי שינה, הרבה זמן, אבל הכל בסדר. אני עובד בחברת הייטק, ובין היתר אני גם מתעסק בכל מיני דברים אחרים.
איפה הרבה... גדלת?
אני גדלתי בחולון. גדלתי בחולון, אבל מהר מאוד עזבתי את לטובת העיר הגדולה. אני אוהב את העיר הגדולה. אני גר היום בגבעתיים.
מה הם עשו כשהם היו צעירים?
אבא שלי היה נגר הרבה שנים. אמי הייתה כל השנים הייתה עקרת בית. אתה יודע, זה דור כזה שלא... אמי בת 85, אבא בן 95, שיבדל לחיים ארוכים. ואתה יודע, אז חולון כבר פרק מאחור.
לפי מה שאתה מספר על האבא ואמא גידלו אותך ככה שהזניקו אותך לחיים, והם היו הורים טובים עבורך.
הם היו טובים מאוד מאוד.
אז אלי, מתי מגיע השלב שאתה כילד של ההורים שפיתח קריירה עצמאית, ויש לך ילדים שלך, כמו שאמרת, שלושה ילדים גדולים, מתי אתה מבין שהגיע הזמן להביא עזרה או להשיג עזרה לאבא ואמא?
כן, בעצם אנחנו לפני כשלוש שנים, הייתה לנו טרגדיה במשפחה, איבדנו את אחותי מהמחלה, תודה, ובזמן קצר מאוד, ההורים נכנסו לדאון רציני מאוד, אי תפקוד כללי, הן בבית, הן בראש, במחשבה, בכלל, שום דבר לא עבד. ואז אני איכשהו התגלגלתי לבת דודה, שיש לנו אחות של אבא שלי, היא מבוגרת מאוד, שאמרה לי, מה הבעיה, תפנה לחברת מתן. וזה בוא תתחיל את הסיפור משם. אני הבנתי מהר מאוד את הצורך לעשות משהו. אם היא איבדה מהר מאוד את ה... היה לה ממש דאון רציני מאוד, אבי גם הידרדר בצורה די רציני מבחינה פיזיולוגית, ואז הבנתי, אוקיי, מה עושים? מהר מאוד, צריך פה לפנות, ופניתי בזכות אותה בדודה לחברת שמתן, אני... חייב לומר, אין לי מושג בעולם הזה של סיעוד, אני לא...
אז מי דיברת עם ליאת?
אמרו לי, תתקשר לליאת, ומשם הכל זה באמת, זה היסטוריה
מאוד. בוא נחספור את הצד של ליאת. ליאת, בוא נדבר בצד שלך. תספרי על המפגש הראשון עם אלי ועם ההורים, ומה קורה בעצם אחרי שאלי מתקשר ואומר, זה המצב, בואו תראו מה אתם עושים, איך אתם עוזרים לנו.
הייתה לנו שיחה מאוד ארוכה, ומאוד מאוד רגישה, שבה הוא שיתף בעצם על האובדן של אחותו, ובעצם את החור שנוצר להורים, שממנו הם מתקשים לקום ולהמשיך הלאה. קבענו פגישה, הגעתי לפגישה אני, כבקרית, ואמרתי לו, בוא נקשיב. אמר לי, ליאת, כבר במדרגות, אמא שלי מתנגדת. היא לא מוכנה למישהי שתתהלך לבין הרגליים, ותיקח בעצם בעלות על הדירה. אמרתי, אלי, בוא ניכנס, מבטיחה לך, יהיה בסדר.
זאת אומרת, אלי בא לך והוא רוצה עזרה, הוא רוצה עזרה להורים, כי הוא מזהה את המצוקה שלהם, אבל הוא גם מזהה את הקושי.
הוא ידע שתהיה התנגדות, בהחלט. נפגשנו, נכנסתי לדירה, אני הסתכלתי באמת, הכרתי זוג הורים מדהימים, ויחד עם זאת, הכאב, דבר שאתה לא יכול לפספס. ואמרתי, ליאת, תני לה, רק לדבר, רק תקשיבי, אל תבוא עם פתרונות. ובאמת, שניהם שיתפו על האובדן, ובעיקר דיברו על הילדה. ופה אמרתי לאלי, אלי, כרגע אני לא אציע להם שום פתרון, אני אשלח בעצם מנקודה אחרת, עובדת סוציאלית, שתוכל בעצם לגרום להם כן לקבל את העזרה שהם זכאים. ככה היה, כעבור כמה ימים הגיעה עובדת סוציאלית לבית, ביצעה ביקור, בביקור המליצה בעצם על שעות טרום, עד שביטוח לאומי מאשר את החוק סיעוד. טרום זה בעצם 6 שעות, שאנחנו כחברה נותנים מתנה. הכנסנו מטפלת ישראלית בשם מדווה, בהתחלה הייתה התנגדות, והיינו צריכים לבצע השמה. השמה זה ביקור יחד איתנו, שאנחנו באים, ועושים את התיווך כדי שבעצם...
בין ההורים.
זה ההיכרות בעצם.
בנסות לרכך את זה.
ספר גם מהזווית שלך. אתה בעצם מגיע עם החששות, כי אתה יודע שאמא תתנגד, ואז ליאת נכנסת לבית, ומה קורה? אתה מרגיש שכבר בשיחה הזאת...
היה כזה אנטיגוניזם מצד אמא. אבא לא, אבא מאוד חיובי, אבא מאוד... מפוקח עד היום. אבל אמא התנגדה, מה פתאום? שלא תסתובב לי בין הרגליים, אני לא רוצה אותה, מה, היא תיקח לי את הבית? זה גיל כזה, זה לא. אני אגיד לך, אני מהר מאוד הבנתי את הצורך של ההורים, ולא שמעתי להם, ולא רציתי לשמוע להם, והבנתי שאין מי שיתפל, אני לא יכול להיות בבית הזה, ולטפל בהם, ולכן, מפה זה התקדם הלאה, עם אדווה, הבחורה.
אבל אתם מבינים בעצם שהמשימה שלכם היא לרקח את ההתנגדות של אמא.
אז בדיוק.
אז מה קורה כשאתם מביאים את העובדת הסוציאלית ואומרת, ואתם עושים את ההשמה הזאת, כלומר, את התיאום ציפיות בין הזקנים לבין המטפלת, לבין החברה, לבין הילדים.
אז יפה. אלי, מיד ברגע שהוא פגש את אדווה, הוא אמר, היא כמו כפפה ליד, ואני יודע שזה יצלח, אבל לתת סבלנות.
איך מרקחים?
איך מרקחים? הרבה שיחות, לשבת ולדבר ולהסביר, שלא באנו לקחת לך את העצמאות, באנו לעזור, באנו לתת לך את היד, עוד כתף, כדי לתת לך את הביטחון. בואי, תגידי לי מה את צריכה. בואי, נתחיל בתרופות, נתחיל בקניות. אלי אמר שיש לה את הנקודות הרגישות, שפה בעצם אנחנו קיבלנו את המטפלת, מה לא לעשות כדי ש...
מה למשל? המטבח מחוץ לתחום בשלב
המטבח
הראשון?
המטבח כרגע, שלב ראשוני, לא.
אלי, מה הדבר הראשון שהדווה עזרה לה, או שאמא הסכימה שהדווה תעזור לה?
אמא לא הסכימה. אמא לא הסכימה לכלום. הדבר היחיד שאמרתי להדווה, תשבי איתם ושיתנו לך פה לספר, לשפוך את צערם, על הסיפור הגדול שלנו, וזה מה שהיה, היא הייתה הכותל, אבל אמא לא הסכימה לשום דבר, לכלום.
כמה זמן?
הרבה זמן.
כמה זמן?
עד שחלה הידרדרות עוד יותר.
אוקיי.
אם היא נפלה ושברה כמה חוליות בגב, ועם הזמן היא הפכה להיות לא קוגניטיבית. ואז אני הבנתי, פה אני מרים דגל, ואני פונה לסוג אחר של טיפול. לא מטפלת של 6 שעות בשבוע, משהו יותר עמוק, 24/7. ומשם זה המשיך הלאה, דרך מתן.
אז העובדה שמתן כבר היו אצלך בתוך הבית של ההורים, וכבר נתנו סוג של סיוע, בעצם עזרה לך לתת את המענה.
אני הבנתי שאני משתחרר ממשהו, זה עוזר לי. אני ראיתי את טובתם של ההורים. אני לא ראיתי זה שזה יקל עליי, או משהו שנועד לי עבורי. זה נועד עבורם. ואז הבנתי שצריך פה לדחוף ולא לשמוע, ולא להקשיב להם ולא לשמוע. ומהר מאוד זה התקדם לסוג של 24/7, מטפלת ביבוא אישי, ראיינתי כמה מהודו, בוואטסאפ, ועד ששמתי יד על מישהי.
לימור, איפה התפקיד שלכם כחברה, כחברת סיעוד באירוע הזה? כי בעצם אתם בצד של אלי, אבל אתם בעצם משרתים את ההורים שלו.
כן.
אז אתם בצד של אלי, אבל אתם מבינים שאתם צריכים להיכנס לעזרה תוך כדי התנגדות. כמה זה קשה, העובדה שאתם רוצים לתת סיוע למישהו שלא רוצה לקבל אותו.
אז אני אגיד שזה נפוץ, ואנחנו מכירות נכון, את זה נכון, הרבה נכון. מאוד. וזה תמיד יושב ככה באיזושהי נקודה מאוד מאוד עדינה, בין באמת להקשיב לאדם המבוגר שאומר, אני לא זקוק, לבאמת ללכת עם הילדים שמבינים שזהו, הגיע הזמן. אני חושבת שפה זה בדיוק הזמן של אנשי המקצוע שלנו, ואני בעצם קוראת לכל מי שמאזין, תשתמשו באנשי המקצוע שלנו. בסוף צריך פה באמת עובדים סוציאליים שמכירים את העבודה, וכמו שליאת אמרה, זה לרקח, לרקח, זה לוקח קצת זמן, וגם אם מתנגדים, אז מטפלת יכולה להגיע לשעה, ואחר כך זה יכול לעלות לשעה וחצי, ואם מתנגדים להיכנס למטבח, אז לא נכנסים למטבח, וזה באמת, זה עבודה, ואני חושבת שעובד מקצועי יודע לזהות אם באמת הגיע הזמן. וכשהגיע הזמן, אז לפעמים אנחנו צריכים כילדים לקחת את ההחלטה, גם אם היא...
איך את יודעת להתאים את המטפלת הנכונה לסוג המקרה?
קודם כל, בשיחה הראשונית עם אלי, אנחנו תמיד, עם כל הכוח, לא רק עם אלי, מבצעים תיאום ציפיות. צורך בירור הצרכים, כדי לדעת בעצם שאני שולחת מישהי שמתאימה. לא כל מטפלת מסכימה ללכת לסופר, ללכת להביא תרופות. בידור. זה מתחלק לכמה קטגוריות של מטפלות. ופה בעצם, וגם אם נגיד הייתי מכניסה את הדבר, והיא לא הייתה מתאימה, היינו מחליפים, היינו מוצאים את הכפפה המתאימה.
אבל... ופה אני חייבת רגע שנייה להתערב. אני חושבת שהילדים... צריכים להיות סבלנים ולהבין שכמו ששידוכים זה לא ככה תמיד בפעם נכון. הראשונה, נכון. צריך לתת לזה צ'אנס. וצריך לנסות, ואם זה לא הולך אחרי תקופה, אז להחליף, כי קשה לשדך.
ברור.
וזה בדיוק שידוך.
ואני זוכרת גם שבאחד השיחות עם אלי, אחרי שהדווה כבר עבדה איזה חודש וחצי, הוא אומר לי, ליאת, טוב ששמענו בקולך, כי ברגע שעשינו את זה בהדרגה, כל ההתנגדות התפוגגה. האמא פתאום אומרת, אדוה תבוא היום באיזה שעה היא תגיע.
מחכה לה.
טוב, היא תלך להביא לי הליכון מעזר מציון. טוב, היא תלך להביא את התרופות. נוצר אמון, וזה קנת האמון.
בהתחלה היא דיברה עם אדוה דרכך? כלומר, מה היית
מצליח? דרך אלי.
דרך אלי, דרכי.
אתה היית המפעיל?
כן.
באיזה שלב אתה הפסקת להיות המפעיל, או שזה תמיד כל הזמן היה?
לא, כשהבנתי שזה כבר זורם ביניהם, ויש את השיח, את הדו-שיח, אתה יודע, אז אני קצת שחררתי את הלחץ, פחות הגעתי אליהם, תראה, גם הייתה לי בעיה גם להגיע אליהם ולבדוק את הדברים, כי אני עובד רחוק מאוד, הם בחולון, זה לא מסתדר. אבל ברגע שהבנתי שזה זורם, ויש איזה חצי חיוך,
אז בעצם הדבר במובן מסוים, השירות האדיב שלה והמקצועי שלה, והעובדה שצלחתם להרגיל את אבא ואמא לנוכחות שלה, והקשר שלהם, זה ריקח גם... את השלב הבא של הטיפול,
נכון,
שזה עובד שהוא דיוק. יותר זמן.
אז אני אגיד שהשלב הבא, אם אני קופץ לשלב הבא, היה פה התנגדות די רצינית. כי מה פתאום תשען אצלי שם. מישהי 24-7, זה בית שלי, תיקח לי את הבית.
שוב, זה חזר.
חזר, זה כל הזמן חוזר, ועד היום, זה בסדר. אוקיי. אבל אני עוד פעם פה בנקודה שאני לא הייתי קשוב להורים בכלל. זהו, אני לקחתי את ההחלטה. אמרתי, המצב הפיזיולוגי של שניהם הוא מתרדר, אם היא בשלב של דמנציה, אני צריך לעשות פה משהו. והמשהו הזה, מיד, אני בכלל, לא היה לי שום ספק, שזה מה שהולך להיות. והכשרנו את הקרקע, אני הכשרתי את הקרקע מהר מאוד, והתקדמתי עם זה.
ואיך מערכת היחסים היום עם העובדת הזרה?
וואו.
תספר לנו קצת.
אני לא במאי, אבל אם יכולתי לכתוב סיפור הצלחה, אין דבר כזה, לא הייתי מצליח לכתוב משהו יותר טוב. אני לא יודע מאיפה, אבל היא נפלה עלינו במרכאות, משהו אילאי, סופר, היא הפכה להיות המשלימה של אחותי שנפטרה. הם רואים בבת, היא רואה בי אחיה. היא פשוט נותנת את הנשמה בצורה בלתי רגילה. היא באה בלי מילה בעברית, תוך שנה ומשהו היא יודעת לדבר עברית כמו שאני לא יודע מה. היא דואגת לכל פרט, החל מרופאים ותרופות, ואמא שלי היום היא משותקת, היא פשוט, אין דבר כזה. אני מאחל לכל הילדים שההורים שלהם זקוקים לכזה דבר, הלוואי שיגיעו לכזה דבר. היא פשוט נהדרת, אני לא יודע איך להסביר, אין דבר כזה. פונם שרמה, המקור שלה הוא מנפאל. אני ראיינתי 3 בוואטסאפ, ובמקרה שמתי את האצבע על אחת.
ואיפה החלק שלכם ליאת בחיבור לפונם?
כמובן, ברגע שפונם הגיע והיו את השבוע, 10 ימים ניסיון, הגענו לבצע את הרישום, הכרנו אותה, הזמנו אותה לסניף יחד עם אלי, שתדע איפה אנחנו ממוקמים, כי בעצם חשוב שהיא תדאג, זה גם להגיע לקחת את יומני העבודה, לקבל מתנות חג, מתנת יום הולדת שאנחנו מקפידים, וגם שתכיר את הצוות, זה חשוב, את ההדרכה.
נותנים למעטפת, חוץ למעטפת המקצועית, למעטפת רגשית.
תמיד. אנחנו זמינים עבור המטפלים שלנו, 24/7, ואני חושבת שזה חשוב מאוד, כי בלי המעטפת הזאת, אי אפשר להמשיך.
אני הגעתי לנקודה אמוליית, ממתן, אני לא לקוח והיא לא ספק, אנחנו שנינו כבר הפכנו להיות איזשהו סוג, אמרתי ללימור, לפעמים אני גם עוקץ אותה בשיחות של טלפון, סתם אני כאילו, אני מרשה לעצמי להתקשר בכל שעה לאליית. סתם, שאלה, מה עושים? והגענו למצב כזה שאתה יודע, הפתיחות בשיחות האלה, זה גורם לי להרגיש כל כך נוח, כל כך שקט, יודע מי נמצא מאחוריי, זה ביטחון. הביטחון הזה שווה לי הכל. יש לי שקט גם שמבחינה המערכת, כי אני לא בקי במערכת, יש לי את ליאת, וגם מבחינת העוזרת, המטפלת.
תור הזהב.
אלי, תראה, אנשים שמקשיבים לנו לפודקאסט הזה, והם לומדים ממנו גם על הקשיים שהיו לך בהתחלה, וגם על ההצלחות, ואחר כך ההתמודדות הנוספת, וכמו שאתה מתאר את פונם, ואת כל המעטפת כסיפור ההצלחה. אם היית צריך לייעץ לאנשים, שיש להם הורים מתבגרים, שהם שוקלים מה לעשות, ומתי להגשת לזה, ומתי ההורים כן צריכים עזרה, עוד לפני ש מישהו נפל בבית, ועוד לפני שקרה משהו שברור שהוא מחייב עזרה, מה הלקח שלך, או מה מוסר ההשכל שלך? מה היית ממליץ להם? מה היית מייעץ להם?
לא להמתין שיקרו דברים, לא לחכות להתפתחויות. צריך להיות די מפוקחים שבגיל השלישי, ההורים כבר לא יכולים לקבל את ההחלטות. אתה צריך להסתכל את טובת ההורים, וטובת ההורים בלוקנט זה מה טוב בשבילה. ולכן להרים לעצמכם דגל ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני הולך ועושה את ה-1, 2, 3. הכל זה לטובת ההורים, מה טוב להורים. וההורים הם תמיד יהיו בסוג הזה של לא ואל תעשה ואל תעשה, ואני לא מעוניינת ואני לא רוצה. אבל זה לא, הם לא יכולים לקבל את ההחלטות יותר. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות עבורם.
ליאת, בהמשך הדברים של אלי, מה את ממליצה לאנשים שמקשיבים? שומעים את הסיפור של אלי ושל ההורים שלו ושל פונם והדווה המטפלת הראשונה.
אני מציעה שבעצם אנשים יבינו וידעו שזה זכויות שמגיעים לאנשים המבוגרים, ואין מה לחשוש, שגם אם ההורים מתנגדים, בשביל זה יש את התיווך של חברות הסיעוד, של העובדים המקצועיים, שבאים מהשטח ויודעים בדיוק איך לגעת בכל אחד.
לימור?
אז אני מתחברת לזה, ואני חושבת שיש פה באמת תפר מאוד מאוד עדין, צריך להקשיב להורים, אבל לפעמים לדעת שאנחנו צריכים לקבל את ההחלטות.
לזהות הנקודה שבה אתה צריך לקחת הובלה.
הובלה.
למרות שעוד פעם, צריך למצל את זה למען צרכיהם שלהם.
וגם כאן, לעשות את זה באמת מאוד מאוד בעדינות, צריך לפנות אלינו וצריך לדבר, צריך לשקף. אני חושבת שמה שאנחנו שומעים פה, וזה בדיוק מה שצריך להיות, זה לשתף אותנו כחברת סיעוד, ויש לנו את אנשי המקצוע, שיעזרו באמת וילכו איתך כמו שאלי ככה מספר שהוא מרגיש יד ביד ויעטפו את כל הדבר הזה, כי זו תקופה קשה. תקופה קשה גם עבורך, לא רק עבור ההורים.
היום אני השתחררתי בצורה בלתי רגילה. אני מגיע אליהם פעם בשבוע, פעמיים, אבל סתם לכוס קפה.
אתה
יודע שמטופלים.
וואו, כל פעם שואלים אותי, למה לא הכנסת מצלמות? אני אומר, חבר'ה, אתם לא מבינים מה יש לך בבית. אין דבר כזה, ונכון, יש המון שיח לא טוב, רע, סביב הנושא של מטפלים ומטפלות. אבל במקרה שלי אני לא יודע, זה משהו אחר לגמרי. עוד דבר אחד שחשוב, אם לא היה עומד מאחורי סניף כמו מתן, כמו ליאת, אני לא יודע איך הייתי זורם עם זה. ויצא שהשידוך הזה מוצלח.
עד 120.
עד 120.
ליאת? אלי אמר שהמטפלת... תמשיך איתו בהמשך.
כן, היא אמרה לי, אל תדאג, אני לא חוזרת לאודו, אני עוברת אליך ולאשתך.
היא נשארת.
חכה, אני עוד בסדר, מה, לא?
אולי זה השלב שבו אתה צריך לבדוק את הזכויות. יפה מאוד. אלי סניר, תודה רבה ששיתפת אותנו. ליאת, מילה אחרונה שלך על הלקח של אנשים שמקשיבים לנו מהסיפור שלהם.
קודם כל, לעולם, לא לשים מחסום ולהגיד, לא, לא צריך, ההורים לא רוצים. תמיד להקשיב לאינטואיציות הפנימיות שלך כילד, כי אתה מכיר את ההורים שלך. ובגדול, אני נמצאת היום במקום שאני כל כך גאה בו וטוב לי, כי בעצם בסוף כל יום, מאחורי כל תיק של לקוח, מאחורי כל מטפל, מטפלת, אני הולכת לישון בידיעה שעשיתי משהו טוב, שנגעתי באנשים שצריכים את העזרה ומקבלים את המענה. ואני מאחלת ומברכת מכאן שנזכה לו עוד הרבה ימים של נתינה, וכשכל מי שיש לו הורה מבוגר שחושב שהוא זכאי וצריך את העזרה, לא להסס, לפנות.
ליאת בסלי, מנהלת סניף מתן בחולון, תודה רבה.
תודה אודי, תודה לימור,
תודה אלי.
אנחנו מסיים עוד פרק של תור הזהב, בתפר הזה שבין הילדים להורים, למטפלים ולמטופלים, שהם כמובן המרכז שלנו. תודה רבה.
תודה.
ונתראה בפרקים הבאים.
תור הזהב, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. הפודקאסטים של 103 FM.